מכיוון שהיום זה ו' תשרי, יום ההילולה של הרבנית חנה, האימא של הרבי, אז אנחנו קצת נדבר על הדמות שלה, וגם קצת נדבר בכלל על מעלה של אישה, ובפרט מעלה בדור שלנו. הרבנית חנה, אמא של הרבה, ואשת הרב רבי לוי יצחק שניאורסון, אבא של הרבה, אם באים, מה? כן. אם באים להגדיר במילים ספורות את האישיות שלה, אז זאת הייתה אישה של מסירות נפש בצורה מוחלטת. וכשאומרים מסירות נפש, אז נזכרים ישר בכל הסיפורים הרבים שהרבי סיפר על אמא שלו. כמובן שאי אפשר במסגרת הזאת לספר את כל הסיפורים ואת כל הדברים, אבל די אם נזכיר סיפור אחד או שניים, או למשל הסיפור הידוע על כך שכשאבא של הרבי, רבי לוי יצחק, נשלח לסיביר, נשלח לארץ גזירה על הפצת יהדות ברוסיה הסובייטית, אז הרבנית הצטרפה אליו למקום הגלות שבו הוא היה. רק להבין על מה מדובר, מדובר על מקום שבו במשך כל השנה כולה יש חום אימים, זה לא סיביר, זה דרום רוסיה, חום אימים שמתקרב ל-50 מעלות חום, לא היה מזגנים כמו שיש היום באילת. בנוסף לכך, ירד כל השנה, ירד גשם, והאזור היה מלא בבוץ וביתושים, ועד כדי כך שכשהיו מסתכלים ככה באוויר, היו רואים פשוט יתושים. עם מחלות קשות, וכפי שבאמת אבא של הרבה נהיה חולה ונפטר במקום גלותו. אבא של הרבי הנוכחי, אנחנו מדברים על אביו. ואביו של הרבי היה אדם שעשה כל ימיו בלימוד הקבלה ובסודות התורה, והרבנית רצתה להקל עליו את שירותו הקשה באותו ארץ גזירה, באותו מקום קשה. אז הרבנית הייתה הולכת ליער, מלקטת עלים וחתיכות של קליפות של עצים, מבשלת את זה ועושה מזה דיו, כי אפילו דיו לא היה לכתוב דברי תורה. הייתה בעצמה מבשלת ועושה דיו כדי שבעלה יוכל לשבת ולכתוב את כל חידושי התורה. לא רק דיו לא היה, אלא אפילו נייר לא היה. קשה לנו היום להבין אחורה במרחק של 70-80 שנה את הסיטואציות הקשות האלה, אבל כך היה שלא היה כלום. והרבנית הלכה והייתה קונה חבילות של סיגריות, מרוקנים את הטבק וכותבים בכתב מאוד מאוד קטן את כל חידושי התורה, וכיום ישנם 5 כרכים של חידושי תורה של אבא של הרבי בזוהר ובקבלה, שנכתב באותם שנים קשות על בדלי סיגריות. ולאחר מכן כשרבי לוי יצחק נפטר והסתלק במקום שבו הוא שעה, והרבנית יצאה לחול, אז היא הבריחה את זה בצורה מאוד דיסקרטית, את כל הדפים האלה לחוץ לארץ, ושם זה הודפס ויצאו מזה ספרים. והרבי גם מספר על המסירות נפש הגדולה שהייתה לה בעזרה למסכנים ובעזרה לנצרכים ובעזרה לאנשים במצב קשה מאוד. ואולי אנחנו מכבוד באמת יום ההילולה שלה, כמו שאמרנו קודם, אנחנו נייחד את השיעור להסביר את מעלת האישה בכלל, מעלת האישה בנוגע לקירוב הגאולה, ובמיוחד עוד יותר מעלת האישה בדור שלנו. אז אולי נתחיל קודם כל עם הצד ההיסטורי של הדברים. אנחנו רואים דבר מאוד מדהים. לעם ישראל במשך כל הדורות היה כל מיני מצבי גאולה. אמנם לא גאולה אמיתית ושלמה, אמנם לא גאולה שאין אחרי הגלות, אבל היה כל מיני גאולה. היה גאולת מצרים, הייתה את הגאולה שהיה בחנוכה, הייתה את הגאולה שהיה בפורים. במשך כל ההיסטוריה כולה אנחנו רואים דבר מאוד מדהים. כשמסתכלים בסיפורי חז"ל, כל הזמן לאורך כל הסיפורים מדגישים שזה בא בזכות נשים. אם ניקח את יציאת מצרים, כתוב בזכות האמונה נגלו אבותינו ממצרים, בזכות נשים צדקניות נגאלו אבותינו ממצרים. אם אנחנו לוקחים את חנוכה, אנחנו מיד נזכרים בסיפור של יהודית. אם אנחנו לוקחים את הסיפור של פורים, אנחנו מיד נזכרים באסתר, וכל המגילה נקראת לא מגילת מרדכי, המגילה נקראת בשם מגילת אסתר. ובנוגע לגאולה עתידה, כתוב מפורש, בזכות נשים צדקניות נגלו אבותינו ממצרים, ובזכות נשים צדקניות עתידין להיגאל. לא רק זה, אנחנו רואים שהמאמר הראשון שאמר הרבי בעת קבלת הנשיאות של הדור שלנו, אותו דור שעליו הרבי הצביע כדור המעבר, דור אחרון לגלות ודור ראשון לגאולה, המאמר הזה, באתי לגני אחותי קלה, נאמר בקשר ובשייכות ליום הילולה של הרבנית אסתר נסרה, הרבנית של הרבי רשב, של הרב רשב. ואנחנו רואים באמת שכל התחלה של גאולה, כל התחלה של דור של גאולה, מתייחס דווקא לצד של נשים צדקניות. לא רק זה, אנחנו רואים עוד דבר מאוד מעניין. אנחנו רואים שנשים לא רק שמקרבות את הגאולה, לא רק שבזכות נשים מגיעה הגאולה, אנחנו גם כן רואים שנשים הם אנטי גלות. איפה אנחנו רואים את זה? אנחנו רואים את זה בדבר מאוד פשוט. אנחנו רואים בחטא העגל, שבו כל עם ישראל חטא, להוציא נשים. מה זה חטא העגל? החטא שממנו עד עכשיו עם ישראל סובל בגלות. כמו שכתוב שכל הזוהמה וכל היצר הרע וכל התאוות שיש לנו היום, זה בסך הכל השתלשלות מחטא העגל. ונשים עמדו נגד החטא. ולמרבה האבסורד, חטא עץ הדעת התחיל אבל דווקא מנשים. כדי להבין את זה, צריכים קודם כל להבין מה זה משיח, מה זה גאולה, ולהבין למה דווקא נשים קשורות עם עניין הגאולה. אנחנו גם רואים את זה היום, יש המון המון קבוצות של נשים, נשות הגאולה, לא יודע, כל מיני, אני כבר לא זוכר את השמות, בית המקדש, כל נושא של גאולה, נשים קופצות בראש. אנחנו רואים התחדשות היישוב היהודי בחברון, מתחיל דווקא מנשים. אנחנו רגילים, במשך כל השנים מאז בריאת העולם, אנחנו רגילים לכך שלמעשה כל הצד של הרוחניות נמצא בעיקרון אצל הגברים. הבעל הוא זה שהולך לבית הכנסת, הבעל הוא זה שלומד תורה, הבעל הוא זה שאמור לפחות להיות אחראי על נושאים של יהדות בתוך המשפחה. האישה במשך כל השנים הייתה עקרת הבית. עקרת הבית במובן של עבודות מטבח, ניקיון, ארגון וכו'. מבחינת הבעל משפיע והאישה מקבל. אבל אנחנו רואים שעכשיו בדור שלנו, דור הגאולה, המצב מתהפך. מה אנחנו רואים? אנחנו רואים שדווקא נשים קובעות עיתים לתורה, לעיתים יותר מהגברים. לא רק שהן קובעות עיתים לתורה יותר מן הגברים, אלא אם יש איזושהי רוחניות אצל הבעל, זה בא דווקא לידי שהאישה דוחפת אותו לזה. ולפעמים האישה לא רק צריכה לדחוף, לפעמים האישה אפילו צריכה להילחם למען הדבר הזה. ממש מלחמה. אמנם לא מלחמה עם סכינים, אבל לשכנוע ושוב שכנוע ושכנוע כזה ושכנוע כזה, מלחמה רוחנית, מלחמה פסיכולוגית. עכשיו בוא נראה מה כתוב על הגאולה. על הגאולה מה נאמר? לעתיד לבוא נקבה תסובב גבר. לא, בתנך. בוודאי. אני צריך להסתכל, לצערי הרב אני עוד לא בקיא בתנך. יש עוד פסוק שלעתיד לבוא, אשת חיל עטרת בעלה. מה זה עטרת? הכתר של בעלה. הכתר הוא מעל. אז אם כן, מה שאנחנו היום רואים, אנחנו רואים היום למעשה התנוצצות של אותו אור של משיח שמתחיל להאיר בעולם. אפילו אצל הגויים, בצורה לא נכונה, יש היום דברים שקוראים לזה אפליה מתקנת, או דברים אחרים בסגנון דומה לזה. שזה אגב לא על פי תורה, כיוון שעל פי תורה, זאת אומרת, הם רוצים להדגיש את מעלת האישה, אבל איך הם מדגישים את מעלת האישה? לא בלהראות את הייחודיות וחשיבות של אותם תפקידים שמוטלים על האישה, אלא בזה שיתנו לאישה תפקידים של גבר. אם האישה תהיה עורכת דין, אם האישה תהיה משפטנית, אם האישה תהיה לא יודע מה, אז זה, יהיה, אז זה לא נכון. הרבי אומר שנכון שהיום צריכים יותר ויותר להחשיב את מעלת האישה, כמו שהרבי מסביר, אבל להחשיב את מעלת האישה זה להראות את העוצמה בתפקידים שקיימים אצל האישה. זאת אומרת, להראות כמה הנשיות חשובה יותר מהגבריות, ולא בזה שהנשיות תהפוך להיות גבריות. נחזור לעניין שלנו. כדי להבין את הדבר הזה, כדי להבין את הדבר הזה, אנחנו נקדים קצת יסודות מעולם הקבלה, ואז נוכל להבין באמת את אותו תהליך שמתרחש בתחום הזה שדיברנו עליו. אנחנו יודעים שישנם 10 ספירות. התשע ספירות הראשונות, למעט הספירה העשירית, הם נקראים מבחינת זכר. הספירה האחרונה, ספירת מלכות, היא נקראת בשם נקבה. ומדוע? אז מוסבר בתורת הקבלה שההבדל בין כל הספירות לספירת מלכות, שכל הספירות הן מבחינת משפיע. זה הספירות שהן כביכול מזרימים את השפע האלוקי אל הבריאה שלנו. ספירת המלכות אין לה אור משלה. ספירת המלכות היא כונסת ומקבלת בתוכה את כל הספירות העליונות, ותפקידה הוא אך ורק לצמצם, להעלים ולהסתיר את העוצמה האדירה הרוחנית שקיימת בתוך האור הזה שנשפע מהספירות, ולהשפיע ולגלות בתוך העולם את החלק החיצוני יותר והמצומצם יותר של האור. זאת אומרת, זה מין איזשהו סוג של מה שנקרא רשת כזו שמקבלת בתוכה את העוצמה של האור ומסתירה את העוצמה ומראה את הצד החיצוני יותר. זה הצמצום למעשה מגיע מספירת המלכות. בנפש זה בעצם תפקידו או תפקידה של כוח הדיבור. כשאדם מדבר דברי שכל, אז השכל הוא בחינת משפיע אל עולם הדיבור. הדיבור מקבל בתוכו את השפע מהשכל, מצמצם אותו ומעביר אותו לזולת בצורה מצומצמת יותר. וכך גם את הרגש. הוא מקבל בתוכו את הרגש, והוא מצמצם אותו ומעביר אותו לזולת בצורה מצומצמת יותר. זה העניין של הדיבור. קבלת האור, צמצומו, ואז גילויו למטה. מה בעצם תפקידה של אישה? אישה היא בחינת מקבל. לקחת את השפע של הבעל ולתרגם את זה לתוך העולם הנמוך יותר והפשוט יותר. אם למשל דוגמה פשוטה, אני אקח את זה מחיי היום יום. אם הבעל מרוויח $1,000, גם בלידה עוד מעט נגיע, אם הבעל מביא $1,000 הביתה, או יותר כסף הביתה, אז אם הוא יתחיל להחליט על מה מחלקים כסף, הבית ילך בבלגן גדול מאוד. האישה מקבלת את הכסף, ככה צריך לפחות להיות מבחינה, בצורה בריאה, והיא מחליטה שעל זה כדאי להוציא סעיף כזה, ועל זה לא כדאי להוציא כסף, וזה פחות חשוב, וזה יותר חשוב. כמובן שהיא מתייעצת עם בעלה, חייבת להתייעץ עם בעלה, אבל בסך הכל, היא לוקחת את האור ומצמצמת אותו לפי הכלים הנכונים. גם בלידה זה כך, כשהיא מקבלת את השפע מהבעל, והיא מתרגמת את זה לאיברים נפרדים כמו ראש, גוף, רגליים וכו' וכו'. בסדר, בסדר. זה באמת אחד הדברים המיוחדים שיש אצל אישה, שהיא מסוגלת, אם לא יותר מדי מתערבים לה בדברים, היא מסוגלת לקחת עם סכום כסף מאוד קטן שהבעל נותן, ולהחזיק משפחה שלמה. עכשיו, אז אם אנחנו מסתכלים על הדברים בצורה כזו, לכאורה, העליון והחשוב יותר הוא הבעל, התחתון והפחות חשוב זאת האישה, כי היא בסך הכל בחינת מקבל. אבל בדיוק על זה נאמר, שלעתיד לבוא, הכוח והעוצמה שיש בקבלת השפע, תתגלה שזה עוצמה חזקה יותר מהשפעת השפע. זה לא פשוט להסביר את זה על רגל אחת, בשביל זה אתם צריכים ללמוד כמה וכמה שיעורי חסידות רצופים, רק על הנושא הזה. ויש בזה המון המון הסברים נפלאים. רגע. אבל לפחות אנחנו ניתן קצת גרגיר קטן בעניין הזה. לפחות גרגיר קטן. אנחנו יודעים שישנם 10 ספירות, כשכל ספירה וספירה יש לה אור מיוחד משלה. כמו באדם, יש אור בנפש שנקרא חסד, יש אור בנפש שנקרא גבורה, יש אור בנפש שנקרא רחמים. הדיבור אין לו אור. מה זאת אומרת אין לו אור? הדיבור הוא בבחינת מקבל את השפע, והוא לא שייך לשום שפע. אדם יכול לדבר דברי חסד, אדם יכול לדבר דברי גבורה, אדם יכול לדבר דברי רחמים, הוא יכול הוא מצד עצמו אין לו כלום. הוא מסוגל להתבטא לגמרי מהמציאות שלו ולהיות כלי לאור עליון. הכוח הזה של התבטלות מוחלטת נעוצה בדרגה שיותר גבוהה אפילו ממקורות השפע שמגיעים אל האישה. אני יודע שאני קצת מדבר גבוה מדי, אבל אני אנסה בכל זאת להסביר עד כמה שאני יכול. הקדוש ברוך הוא עצמו, בוא ניקח את הקדוש ברוך הוא עצמו, הוא לא חסד. הוא לא חסד, הוא לא גבורה, הוא לא תפארת, אין לו הגדרה. הוא האינסוף. מה זה האינסוף? האינסוף זה מעל הספירות, והאינסוף אין לו שום גדר. אי אפשר לצייר אותו ולהגדיר שזה חסד, אי אפשר לצייר אותו ולהגדיר שזה גבורה, אי אפשר לצייר אותו ולהגדיר שזה תפארת. זה אין לו הגדרה בכלל. הוא כולל הכל, אבל הוא לא כולל את הכל בצורה של סלט. יש בו חסד, גבורה, תפארת, נצח, לא. הוא, מצד הפשיטות שלו, יש בו את הכל. לא מצד שהדברים קיימים אצלו בצורה הגדרתית. להפך, לא קיימים אצלו כל הגדרות, הוא בבחינה שלמעלה מכל הגדרה. הכוח של המלכות לעמוד ככה, ולהגיד, אוקיי, חסד, אני מוכנה לקבל כלי של חסד. גבורה, אני מוכנה לקבל כלי של גבורה. תפארת, אני מוכנה לקבל כלי של תפארת. היכולת שלה להתבטל מגדרי מציאותה, נעוץ באותו דרגה גבוהה ששם עוד לא התחילה המציאות. מאותה דרגה שלא התחילה המציאות, מגיע הכוח להתבטל מגדרי המציאות. אני חושב שאני איבדתי אתכם לגמרי. זאת אומרת, במילים אחרות, ככה. פעם נשאלה שאלה. יש ארבע דרגות בבריאה. דומם, צומח, חי, מדבר. אז פעם שאלו שאלה, למה אומרים דומם, צומח, חי, מדבר? צריך להיות כתוב דומם, צומח, חי, שכל. מה מעלת האדם? מעלת האדם זה שהוא יכול לדבר, גם התוק יכול לדבר. מעלת האדם זה שיש לו שכל. צריך להגיד דומם, צומח, חי, שכל. למה אומרים מדבר? התשובה היא מאוד פשוטה. הכוח המיוחד ובאמת מיוחד שיש לאדם זה לא שיש לו שכל. אוקיי, נכון שלבעלי חיים אין שכל, נכון שלצומח אין שכל, נכון שלאדם יש שכל, אבל לאדם יש דרגה יותר חשובה מהשכל. מה הדרגה יותר חשובה? שהוא יכול להתבטל. מה זה להתבטל? הוא יכול להחליט להפסיק לחשוב אודות עצמו ולחשוב על השני. להפסיק לחשוב על עצמו, לחשוב מה השני רוצה. להפסיק לחשוב מה, על עצמו, לחשוב מה השני צריך. כוח הביטול הוא כוח למעלה מהשכל. זה הכוח שיש בדיבור. מה זה הדיבור? כמו שאמרנו. הדיבור עומד, הוא מקבל מה שיתנו לו. אם זה דברי חסד, ודבר דברי חסד. אם זה דברי גבורה, דברי גבורה. הוא יכול להחליט אני כלום. הכוח להחליט אני כלום מגיע מהדרגה שלמעלה מהדרגה שבה התחילה המציאות. כי כל מציאות מוגדרת במציאותה. הכוח להתבטל מהמציאות נובע מדרגה שלמעלה מהמציאות. עכשיו בואו ננחת חזרה בתוך העולם שלנו. נצא קצת חזרה בעולם הקבלה. זה העניין של המלכות, כן? נכון? באמת.
Okay.
כל מה שיתגלה בימות המשיח, יתגלה המעלה של הביטול. המעלה והעוצמה שיש בכך שאדם מסוגל לבטל את רצונותיו, אדם מסוגל לבטל את ישותו ולהיות כלי לפקודה מלמעלה. ובגלל הכוח המיוחד הזה שמתגלה בגאולה, מתגלה הכוח האמיתי שיש בביטול, בכלי של הקבלה, ומתגלה השורש שלו, שהשורש של היכולת לקבל שפע, מגיע הכוח להתבטל ולקבל שפע, מגיע מדרגה שלמעלה מהגדרות, למעלה ממציאות. אז היום מי שמקבל, בגלל שבתוך הקבלה מתגלה השורש העליון, אז היום מי שמקבל הוא המשפיע על העליון. אני אתן לכם 8-9 דוגמאות ואתם תראו את זה. הקבלה זה גילוי של הגאולה. אני אתן לכם כמה דוגמאות שממחישות את הדבר הזה. אנחנו יודעים ככה, יש לנו את כדור הארץ. בכדור הארץ יש את החלק של ארץ ישראל העליון. יש את חצי כדור התחתון, שזה ארצות הברית, אוסטרליה וכו'. אנחנו יודעים מה כתוב בתורה. בתורה כתוב כי מציון תצא תורה ודבר השם ירושלים. מי משפיע? העליון משפיע על התחתון. מה קורה ב-65 שנה האחרונים? הכל התהפך. המלכות הוא משפיע. מאיפה מגיעים שלוחים לכל מקום בעולם? מאיפה מפיצים את ניצוץ היהדות בכל מקום בעולם? מאיפה זה מגיע? מהמלכות, מהאישה של כדור הארץ. לא מהאיש של כדור הארץ, לא מהגבר של כדור הארץ, אלא מהאישה של כדור הארץ, מהמקבל. פשוט. בואו ניקח עכשיו עוד דבר. כי מציון תצא תורה, זה הסדר הרגיל. מה שקורה עכשיו זה התנוצצות של גאולה, ובסופו של דבר הרי הכל יחזור בחזרה, ברור. בואו ניקח עוד דוגמה. יש לנו קהילות, בכל קהילה יש אנשים שגדלו בבית דתי, יש אנשים שהם בעלי תשובה. מי המשפיע? האיש שגדל בבית דתי. מי המקבל? בעל תשובה. זה האישה. תיכנסו היום בקהילות, בואו תבדקו מה קורה, ואז תגלו שמי שאחראי על שיעורי תורה זה דווקא הבעל תשובה. מי אחראי על פעילות עם הילדים? דווקא הבעל תשובה. מי אחראי על קופת גמח? הבעל תשובה. מי פתח את אור חיה? דווקא בעלי תשובה. בעלי תשובה. אז מה אנחנו רואים? אנחנו רואים, זה נקודה של גאולה. מה הנקודה של גאולה? מלכות.
מלכות ובחינת, הופך להיות בחינת משפיע. זה מה שהסברנו עד עכשיו. אני? אני אף פעם לא התבטאתי ככה, בחיים שלי. אולי ציטטתי אנשים שאומרים ככה. מה? הרבי עצמו הוא המלכות, וזה בדיוק מה שאנחנו רואים. הנה, בוא נראה דבר מדהים. כל הספרים של אדמו"ר הזקן, אדמו"ר האמצעי, צמח צדק, על ידי מי הם הודפסו? על ידי הרבי. דווקא המלכות הוא מוציא את כל האור החוצה. עכשיו בואו ניקח עוד דוגמה. זה חדש.
מה?
חדש. מה? זה אור של הגאולה. אתם צריכים להבין ככה, הפעם החוזה מלובלין, שאגב בשמחת תורה הקרוב, יהיה 190 שנה מאז הסיפור, שהחוזה מלובלין ניסה להביא את משיח, ו-190 זה גימטרי הקץ. אז החוזה מלובלין אמר שלמה משול התקופה מהבעל שם טוב ועלה. אז החוזה מלובלין אמר שזה משול לאדם שנוסע בלילה על סוס ועגלה. הוא יושב בעגלה עם הפנים לא לכיוון הסוסים, אלא הוא נוסע עם הפנים לכיוון האחורי, והוא עכשיו יצא מהעיר, והוא רואה איך שהאור של העיר שממנו יצא נהיה קטן יותר, קטן יותר, קטן יותר, קטן יותר, קטן יותר, קטן יותר, עד שנהיה חושך. אחר כך הוא מסובב את הפנים לצד של הסוסים, ועדיין חושך, אבל אחרי כמה דקות של נסיעה מתחיל להתנוצץ האור של העיר שאליה צריכים להגיע. אז הוא אמר, מי הבעל שם טוב והלאה, כולנו סובבנו את הפנים לא אחורה אלא קדימה, ואנחנו עכשיו מבחינת מקבלים מהשפע של הגאולה. זהו. אנחנו הפסקנו להיות שומרי מסורת. הפכנו להיות כולנו עתידנים. שומרי מסורת זה אחד שכל מה מתרפק על זיכרונות העבר. עתידנים זה אנשים שמקבלים את השפע מאור העתיד. עכשיו, זה מה? אבל אנחנו בתוך הסיטואציה הזו. וזה בעצם הכל. כל החסידות שבעצם אנחנו עומדים, זה גם כן אור שמגיע לא מהעבר, זה אור שמגיע מהעתיד. זה האור של העיר שאליה אנחנו מתקרבים. ניתן עוד דוגמה של המלכות. ולמעשה, זה מצחיק להביא על זה דוגמאות, כי כל החיים שלנו הם ככה כבר. כל החיים שלנו. אם אנחנו יודעים, עוד דבר, תראו עוד דבר מדהים. הרי האישה לא התחילה להגיד דרשות בשולחן שבת. מה שהאישה התחילה לעשות, זה להכריח את הבעל להגיד דברי תורה. נכון או לא? גם וגם. לא, יש גם נשים שאומרות, אבל העיקר זה שהם, דרך האמירה שלהם, המטרה הסופית שלהם, זה לגרום לבעל להתחיל להגיד. עכשיו, מה זה קשור אלינו? אנחנו יודעים שעם ישראל הוא אור לגויים. כל האמונה בקדוש ברוך הוא מתחיל מעם ישראל ועובר אל הגויים. ואמונה בהשם ולמעשה הכל. וכמו שנאמר שבאמת לעתיד לבוא, כל אומות העולם יבואו להשתחוות להשם בירושלים ובית המקדש, כן? ואביותים אל הר קודשי ושמחתי מבית תפילתי עולותם וזבחם לרצון על מזבחי, כי ביתי בית תפילה ייקרא לכל העמים. אבל מה אנחנו רואים? אנחנו רואים תופעה שבה גויים באים לעם ישראל, אומרים להם, אתם הרי אור לגויים, למה אתם לא מתחילים להקרין אור? מה קורה איתכם? תתחילו להגיד דברי תורה בשולחן שבת. תפסיקו עם הפריצות שלכם, תפסיקו עם השטויות שלכם, תתחילו לגלות שאתם חלק אלוקה ממעל ממש. ותתחילו ללמד אותנו שם המצוות בני נוח. ולהפך, כשיהודי... ולהפך, כשיהודי מנסה בדרך כלשהי לנסות להיות דומה לגוי, אומר לו, אז מיד נהיה מריבה, מיד נהיה אנטישמיות. אתם יודעים, עיצה לשלום בית, בעל שקם בבוקר, בתוך רבע שעה הוא לא יצא מהבית, מתחיל מריבות. למה? אתם יודעים שחשבתם על זה פעם, למה? למה? למה זה ככה? בעל צריך לצאת מהבית. לך תתפלל, תלמד. אל תרבץ במיטה ואל תשתה לי קפה כעת. תתחיל, תצא מהשטח. למה זה? יש לזה כמה סיבות. אבל אחת הסיבות זה, ברגע זה שהבעל נשאר בבית, אז הוא בעצם כמו אישה. וברגע הזה שזה קורה, אז מיד נהיה מריבה. ברגע הזה שיהודי מוריד את הכיפה שלו, הוא מנסה להיות דומה לגוי, מיד נהיה אנטישמיות. אל תנסה להיות דומה לי. אתה יהודי, אתה אלוקות, אתה צריך להשפיע ולגלות את האלוקות שבך. וככל שאתה מנסה להיות יותר דומה לי, כך תפרוץ אנטישמיות יותר גדולה. זה הכל איזה מין לבוש חיצוני לעניין. אבל למעשה, הפנימיות של העניין זה הוא כך. הפנימיות של העניין זה כך. ולכן אנחנו גם כן רואים יותר ויותר תופעות, שבאמת גויים באים וטובים מעם ישראל, תתחילו להקרין אור. בשורות טובות. הרבה הצלחה, יחי אדוננו, מורנו ורבינו, מלך המשיח עולם ועד. הרבה הצלחה.